יש אתכם לפתוח בסיפור שקרה לי אתמול, לא קרה לי אתמול, אתמול זה היה ה-happy end של הסיפור הזה. הייתי בחתונה, חתונת קורונה של בחור שהתחתן אתמול, אבל החתונה הזאת היא הייתה בעצם הסוף של סיפור מרתק. לפני שנה, בראש השנה, לפני שנה ושלושה חודשים, בדיוק לפני שנה וחודשיים, בראש השנה, אני גר בחולון, ואני גם רב בית כנסת בחולון, ואני גר די רחוק מהבית כנסת. קצת יותר משתי קילומטר. כמה זמן לוקח ללכת ברגע שתי קילומטר?
20 דקות.
משהו כמו 20 דקות, נכון. עכשיו, בראש השנה, יש לי מנהג קבוע, כמובן ביום חול אני בדרך כלל בא באוטו, אבל בשבתות אני בא ברגל כמובן. בראש השנה יש לי מנהג קבוע, שכשאני הולך אחרי צהריים למנחה של ראש השנה, אז אני יוצא מהבית בערך שעה, שעה וחצי לפני מנחה. ואז אני עובר, אני מעריך קצת הדרך, ועובר דרך כל הגנים הציבוריים. יש הרבה גני שעשועים כאלה, גנים ציבוריים, בין הבית שלי לבין הבית הכנסת. ואני פונה לאנשים ומציע להם, אתם רוצים אולי לשמוע תקיעת שופר? ויש מאות אנשים שאני דוקא להם כל שנה. השנה שעברה, גם ביום הראשון וגם ביום השני, תקעתי 11 פעמים בדרך מהבית למנחה, 11 פעמים את כל ה-30 תקיעות, כן? וכל פעם בין 20 ל-40 אנשים. כאילו זה מאות אנשים שלא באים לבית הכנסת, וזה ככה הזדמנות לזכות אותם, מצוות עשה מן התורה. אז בתקיעה האחרונה, כבר הייתי באיזה גן שעשועים ממש קרוב לבית כנסת שלי, בתקיעה האחרונה אני מסיים לתקוע גם לאיזה קבוצה של איזה 30 איש. ניגש אליי בחור גבוה, צעיר, בן 30. שלכם זה כבר זקן. אבל בחור בן 30, גבוה, ניגש אליי, הוא באמצע ריצה. נעל לספורט, מכנסיים קצרים, חולצה קצרה. הוא באמצע ריצה. והוא בא אליי, אומר לי חג שמח. אמרתי לו, חג שמח, אתה רוצה אולי לשמוע תקיעת שופר? חשבתי שהוא לא שמע. אמר לו, לא, שמעתי עכשיו. אבל ניגשתי ורציתי לשאול אותך, אולי אתה מכיר פה באזור, אני גר פה באזור, אולי אתה מכיר מקום פה שיש פה שיעורים או חברותות. כי מעניין אותי ללמוד. עכשיו, זה לא בן אדם דתי, כן? אתם יכולים לדמיין את עצמכם, בן אדם שבראש השנה, אחרי צהריים, הוא באמצע ריצה, והוא... זה לא בדיוק בן אדם שהוא... מכיר את כל ההלכה וכו'. אז אמרתי לו, בשמחה, בדיוק פה מעבר לכביש, זה יש לי, אני פה רב בית כנסת, ואתה מוזמן לבוא, אני נותן פה שיעורים, ראשון, חמישי ושבת, אתה מוזמן לבוא. שבת שאחרי זה, שבת תשובה, הבחור הגיע, בליל שבת, הגיע לבית כנסת. שלום, ברוך הבא, אני מקבל את פניו, מה שלומך, איך קוראים לך, וזה. טוב, הסברתי לו מתי שיעורים, הגיע לשיעורים, התחיל להגיע לשיעורים. אבל די מהר ראינו שהשיעורים שאני נותן הם לא טובים בשבילו. כי למשל, אני נותן שיעור בגמרא. הוא בן אדם שרק מתחיל. מה עכשיו גמרא? מסרת ברכות, היינו באמצע מסרת ברכות, בינתיים סיימנו אותה, אבל... כאילו מה, אתה נופל עליו משום מקום, זה לא מתאים. הוא צריך דברים הרבה יותר בסיסיים. שיעור אחר היה שיעור הלכה, אבל זה לא היה סתם שיעור הלכות, זה שיעור בעיון. שיעור לראות איך כל דבר, מאיפה לומדים אותו, והמקור בגמרא, ומחלוקת ראשונית. הוא לא נמצא עדיין בשלב הזה. אז הוא ביקש אם אני יכול ללמוד אותו בחברותה. אמרתי לו, בשמחה, כי בסוף זה זכות עצומה. אז התחלנו ללמוד בין פעם לפעמיים בשבוע בחברותה. והבחור עשה התקדמות מדהימה. תוך חודשיים, שלושה, הוא כבר החליט שהוא רוצה לשמור שבת. והתחיל לעשות שבתות גם פעם בחודש כזה, גם בראש יהודי בתל אביב. והקשר מתהדק והתחיל לעשות אצלי שבתות עד לפני הקורונה, בקורונה כבר הפסקנו להריח כל כך, אבל התחיל לבוא אליי הביתה לשבתות ולהיות בראש יהודי ויותר למידה ויותר לקיים וכו' וכו'. אתמול בשעה טובה בחור התחתן עם בחורה דתייה לכל דבר ועניין, בונה בית, כשר בישראל, התרגשות עצומה. זה ממש כאילו תסתכל אחורה, שנה וחודשיים אחורה, ולראות את התהליך המדהים שהבחור הזה עשה, זה פשוט היה מרגש ביותר. אז זה ככה, מזה אני בא, ביממה האחרונה, אז אמרתי שנפתח בזה ונשתף אתכם. אנחנו לומדים בסדרת שיעורים שלנו, אנחנו לומדים פרק, לומדים את ספר יהושע. והיום אנחנו נלמד פרק ב' ביהושע, שהאמת היא שקצת דיברנו עליו גם בחודש אלול, על רחב, אישיותה והתיקון המיוחד שהיא עושה פה. אבל אני רוצה היום להיגוע במובן מסוים, כמעט אני יכול להגיד, בפסוק אחד בלבד מתוך הפרק. הפסוק הראשון. וישלח יהושע בן נון מן השיטים, שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו, ראו את הארץ ואת יריחו. וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב וישכבו שם. אני רוצה לבקש מכם, תשאלו שאלות על הפסוק הזה. מי שיש לו תנ"ך, יסתכל שוב. מי שאין לו תנ"ך, אז אני אקרא את זה שוב. וישלח יהושע בן נון מן השיטים, שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב וישכבו שם. מה הייתם שואלים על הפסוק הזה? למה באו מן השיטים? השיטים זה מקום בארץ מואב, ששם היה המחנה של עם ישראל, צמוד לירדן לפני שהם חוצים את הירדן. שם היה המחנה של עם ישראל. למה הוא אומר להם, לכו ראו את הארץ ואת יריחו? האם הולכים לרגל את כל הארץ? הם לא הולכים לרגל, הם הולכים לרגל רק את יריחו. כי זאת העיר שהם הולכים לתקוף ראשונה. בעיקרון, יריחו, להרבה ערים היה חומה, לא רק ליריחו. רחב. התכוונת למה הלכו דווקא לרחב? אוקיי, אוקיי. למה הלכו דווקא לרחב? אנחנו תכף נתייחס. חשבתי שאתה שואל למה הלכו דווקא ליריחו. קודם כל, יריחו היא העיר הכי קרובה למקום שבו הם חוצים את הירדן. אני חושב גם שכתוב לכו את הארץ ואת יריחו, הכוונה היא לומר, הם לא הולכים לרגל עכשיו את כל הארץ. הם הולכים לרגל את אזור יריחו. אבל לא רק את יריחו העיר, אלא גם את האזור, את הארץ שסביבה. כי בסוף כשאתה מרגל, אז אתה רוצה לדעת לא רק איך נראית העיר ואיך השמירה בעיר, אלא גם מסביב. יכול להיות שאולי יש שם איזה עלייה תלולה, אולי יש שם מקום למסתור. צריך הרבה נתונים על כל מה שקורה מסביב. אז אני חושב הכוונה לראות את הארץ ואת יריחו. למה באו דווקא לרחב? נדמה לי שהזכרנו את זה בחודש אלול, אבל אני אגיד את זה שוב. חז"ל אומרים, אם כבר, אז אנחנו שואלים, נשאל את השאלה בצורה יותר בוטה. אין לכם לאן ללכת אלא לבית של אישה זונה, סליחה? אתם מרגלים, שולח יהושע. זה המקום ללכת אליו. בית בושת. אז אפשר להגיד, שם לא יחפשו.
למה?
בתכלס, בתכלס חיפשו אותם שם. אוקיי, יכול להיות כל מיני דברים. יכול להיות ששם לא יחפשו אותם. יכול להיות ששם אולי אפשר למצוא כל מיני ידיעות. יכול להיות. חז"ל אומרים שרחב בכלל לא הייתה פרוצה, אלא מוכרת מזונות, נכון? זה מה שלימדו אותנו ביסודי.
זה רש"י.
זה רש"י אומר. כן. רבותיי, הפירוש הזה זה לא הפשט. הפשט הוא שהייתה אישה זונה, וגם חז"ל אומרים, זה בגמרא מופיע, שכן, היא הייתה עוסקת בזנות, פשוטו כמשמעו. זה לא, אנחנו לא צריכים לפחד לחלוק על רש"י, כי הגמרא אומרת את זה. רש"י הוא זה שצריך לפחד לחלוק על הגמרא. אז מה רש"י? רש"י הוא הגננת בגן או המורה ביסודי שלא רוצה לחנך אותנו למילים לא יפות? למה רש"י מפרש ככה? מסביר רבנו יצחק אברבנאל ואומר, באמת היא הייתה מוכרת מזונות והיא הייתה גם עוסקת בזנות. למה? כי זה היה הטבע של עמי כנען. צריך לזכור שעמי כנען היו שטופים בזימה, בגילוי הריות. כשהתורה מתארת לנו את כל האיסורים של גילוי הריות, אז היא אומרת, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, כמעשה ארץ כנען לא תעשו. זאת אומרת, גם מצרים וגם כנען פרוצים בהריות. ולכן אומר אברבנאל, באופן טבעי, בן אדם בא לעיר, אם היית בא לעיר שאתה לא מכיר שם אף אחד, איפה אתה יכול להתאכסן בעיר הזאת? איפה אתה יכול לישון?
בחוץ.
מה, אתה הומלס?
מלון, אכסניה.
בית מלון או אכסניה, נכון? זה ההיגיון, כאילו. לא יודע, אולי לא ההיגיון של כולם.
ראש של פעם.
גם בראש של פעם היה פונדקים, היה בתי מלון. היה. בכנען, כל בית מלון היה גם בית בושת. היה גם בית של זנות. למה? כי זה היה דבר כל כך פרוץ וכל כך מובן מאליו. אז בעצם אתה מציע מיטות לישון, אתה מציע אוכל לאכול, אתה מציע גם נשים. זה היה כאילו מובן מאליו. זה כמו שבן אדם בא להתארח וברור לו שהוא יקבל גם אוכל במלון. אותו דבר, מה, זה לא ברור שזה חלק מהשירות שאתם מספקים? ולכן היא באמת הייתה גם זונה וגם מוכרת מזונות, זה לא סותר, אדרבה. זה רק מעצים את ההבנה של התומעה של עמי כנען שנמצאים שם. עוד שאלות על הפסוק הזה. תראו כמה שאלות אפשר לשאול על פסוק אחד.
רגע, אם אתם רואים את זה משל זנות, אז אנשים לא נכנסים לתוך הבית מלון, שזה בית שלך, אז איך היא הסתירה את זה שיש שם מרגלים?
אז קודם כל, בהתחלה...
זה הופך את זה יותר מחורסם.
בהתחלה הם בוודאי הציגו את עצמם בתור אנשים שבאו להתאכסן, מה? הם לא הציגו את עצמם כישראלים שבאו להתאכסן. אלא בתור סתם, אנשים, באנו להתאכסן, לגיטימי. אנשים רואים אותם, אבל אף אחד לא יודע שהם מרגלים יהודים. אחרי שכבר תפסו אותם, ומלך, לא תפסו פיזית, אלא מלך יריחו בא לחפש אחריהם, אז היא מעלה אותם לגג ומטמינה אותם בפשטי העץ. כלומר, היא כבר עושה פה איזשהו מהלך להחביא אותם, ואז לא רואים אותם. בפשטות הכוונה היא שהם הלכו לישון שם. ככה הפרשנים מסבירים. עוד שאלות על הפסוק?
למה חשוב השם שלה?
למה חשוב השם שלה? בהמשך זה חשוב כי הופכת להיות דמות דומיננטית. אני רוצה לשאול רגע שאלה מסוג אחר לגמרי. כל השאלות ששאלתם שאלות מעולות, שאלות לגיטימיות וחשובות, אבל זה שאלות מקומיות. על הפסוק הזה, על המילים האלה. למה זה היה מן השיטים? למה את הארץ ואת יריחו? למה הם באו דווקא לשם? למה חשוב השם שלה? למה כתוב על מה הכוונה וישכבו שם? לזה לקחת כל פעם מילה או שתיים מהפסוק וישאול עליה שאלה.
והתכונה שלה? מה הקדושי? זה כל כך חשוב.
אוקיי, אז ענינו על זה בקטנה, יש על זה עוד מה להעמיק, אבל מה שאמרנו בקטנה זה שזה בא לבטא את התומעה של עמי כנען. שכל בית מלון הוא גם בית בושת. זה גם נכון שמקום כזה הוא מהווה מקור לידיעות. ודבר שלישי, שבסופו של דבר, כאשר רחב, אישה שהיא עוסקת בזנות, כן? זה אישה באמת הכי רחוקה, הכי, חיה הכי בתומעה, חיה הכי בשפל המדרגה מבחינה רוחנית, והיא זאת שאומרת את הפסוקים המדהימים האלה בהמשך הפרק. ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח ביש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כן, מאיפה אנחנו מכירים את הפסוק הזה? תפילת עלינו לשבח, שחזל אומרים שיהושע בן נון חיבר אותה. אז אם כן, זה מהפך נפשי עמוק. אם אישה, סתם ככה, אם אישה כנענית הייתה אומרת את זה, מרשים. אישה שהיא זונה, שהיא באה משפל המדרגה, משיא התומעה, ומגיעה לשיא התשובה ושיא הקודש, וואו, זה כן נותן לנו איזושהי הבנה של עומק התיקון שהיא עוברת. אני רוצה רגע לשאול שאלה אחרת מסוג אחר. שאלה על הפסוק הזה, אבל לא שאלה מקומית על הפסוק הזה, אלא שאלת רוחב. יהושע שולח מרגלים, זה טוב או לא טוב? לגיטימי, לגיטימי, אתה אומר, לא טוב דווקא, אבל למה לא? אין בעיה. כל אחד עושה את זה.
זה לא טוב, זה אומר שכאילו הוא לא
מותח
בהשם
במשה. אתה אומר, אולי יש פה חוזר ביטחון בהשם, כדי שהוא אמר לך, לך תכבוש את הארץ. רגע, אני חושש, אני אשלח מרגלים. כמו משה. מי אמר כמו משה? מה? אוקיי, זו שאלה טובה. מה היה עם משה? איך קוראים לך?
מלאכי.
אז מלאכי אומר לנו, אצל משה, מה היה אצל משה? מה? משה, השם אמר לו לשלוח, נכון? השם אמר לו, שלח לך. אז הקדוש ברוך הוא ציווה לשלוח מרגלים. לא ציווה.
לך בשבילך, אני מצווה לך,
רש"י. נכון, רש"י אומר, שלח לך, לעצמך, אני מצווה לך. זה לא מצווה, זה לא חובה. אני לגיטימי, תשלח לך, אם אתה כל כך רוצה, תשלח לך אנשים. ובסוף מה היה עם זה? זה היה חטא, לא סתם חטא. זה היה מפלה נוראית, שעם ישראל בגללה התעכב שנות דור, 40 שנה במדבר. כל הדור מת, כל האנשים באותו דור מתו.
לא למדנו מזה כבר, למה אתה שולח עוד פעם?
זה שאלה, שאלה משאלת מיליון דולר.
זה לא הולך לנגלות
נחשוב? זאת אומרת?
שיש פה, כאילו, זה נגרם מהדין, כאילו, זה פשוט, זה עבירה לידי נחשוב.
אתה אומר שזה שיהושע עכשיו שולח מרגלים, האם אתה לא חושש שעוד פעם יהיה מכשול? נכון? זה השאלה, למה שלא יהיה את המרגלים שתיים? זה שאלה מאוד חזקה שחייבת להטריד אותנו במהלך הפרק הזה. אנחנו ניגשים עכשיו, עוד לפני שנראה מה בדיוק קרה, רגע, מה? אתה שולח מרגלים? טוב, אולי יהושע לא יודע בדיוק מה היה שם.
הוא היה אחד
המרגלים, ריבונו של עולם. אתה היית שם. איך אתה לא לומד לקח? ההיסטוריה חוזרת על עצמה. זה מזעזע. לפעמים אנחנו רואים גם במציאות, בכל מיני הזדמנויות, שאנשים לא לומדים מהטעויות של העבר. עוד פעם עושים את אותה טעות וחוטפים בראש אותה צורה. טוב, פה הם לא חוטפים בראש. בסוף המרגלים האלה היו בסדר. אבל איך אתה לא חושש מזה? למה אתה לא נזהר? וכאן אנחנו צריכים להיגוע בזה בשתי זוויות. אחת, אמור להיות לך טראומה מהעבר, אתה אמור להיזהר מזה כפל כפליים. הדבר שני, זה שאלה, האם בכלל מותר לשלוח מרגלים? האם זה דבר טוב? כי נריה למשל אומר, אולי זה חוסר ביטחון בשם.
מצד שני, הוא שלח
פתאום את
כלב, שהוא לא חתם.
אכן, אמנם בתורה לא כתוב מהם. שימו לב, בפרק שלנו לא כתוב מהם אנשים. כתוב שניים אנשים מרגלים, כתוב ותיקח האישה את שני אנשים, כתוב ותאמר אל האנשים, ויאמרו לה אנשים, הכל כתוב אנשים, 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 וישיבו שני אנשים וירדו מהר. נכון, איש זה מדרגה חשובה, גם על המרגלים של משה כתוב בהתחלה, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה, אומר רש"י כל איש שבמקרא לשון חשיבות. אז גם הם נקראים אנשים, מההתחלה עד הסוף הם נקראים אנשים. אבל זה בהחלט מעורר אותנו לחשיבה. חז"ל אומרים שזה היה כלב, ומי עוד? נחשו, מי עוד זה יכול להיות? כלב כבר הוכיח... נכון. כלב כבר הוכיח את עצמו. איפה כלב הוכיח את עצמו?
חטא
המרגלים נאמבר 1. ופנחס, איפה הוכיח את עצמו? נכון, עם זמרי בן צלוש, הוא בא והורג אותו ואת המדיינית, בקנות קנאתי בתוכם. אז יהושע אומר, אוקיי, אני אקח שני אנשים שכבר הוכיחו את עצמם. כלב שהוכיח את עצמו בסיפור המרגלים, ופנחס שהוכיח את עצמו עם המדיינית. אבל בתורה זה לא כתוב. כלומר, אם זה היה כתוב פה בתורה, וישלח יהושע את פנחס ואת כלב, או את כלב ואת פנחס, הייתי אומר, אוקיי, זאת כנראה התשובה. שאם אתה שולח אנשים שהם לא ראויים ולא טובים, וזה בעייתי, אבל אם אתה שולח אנשים שהם מנוסים ומראי שמיים ועמדו כבר ממבחנים וניסיונות, אז אין בעיה. אבל התורה בכוונה לא אומרת לנו מי זה, כדי לומר לנו, לא זאת הנקודה. אם זה לא היה הם, הוא היה שולח שניים אחרים, אין להם ניסיון, לא משנה. מותר לשלוח, במצווה לשלוח, והכל בסדר לשלוח. אבל שוב, איך הוא לא חושש? וגם, האם זה לא... השאלה של נריה היא כבר שאלה יותר כללית, בכלל, גם בחיים שלנו. איך אנחנו צריכים, עד כמה אנחנו צריכים להשתדל, לעשות השתדלות, ועד כמה לבטוח בהשם. יש סיפור מפורסם על רבי זושא מאניפולי, שהוא היה אף פעם לא דואג לדברים חומריים. הוא היה רק לומד תורה, מתפלל, עובד את השם, ולא היה דואג לשם, לא לפרנסה, לא לבגדים, לא לאוכל. אז קודם כל, בתחילת דרכו, הוא באמת היה אני מרוד. היה מסתובב בכל מיני מקומות, אנשים היו נותנים לו נדבות, והוא לא היה מתפרנס בקושי. אבל אחר כך שהוא כבר הפך להיות מוכר, והכירו בו, והעריכו את צדקותו. אז הוא היה יושב ולומד בבית מדרש. ויש שעה שמגיע השעה שהוא מתחיל להיות רעב. איזה שעה זה יכול להיות? בערב? צהריים. אז היו אוכלים שתי ארוחות, נכון? בדרך כלל היו אוכלים ארוחה אחת בסביבות 10-11, וארוחה שנייה אחרי צהריים ערב. אז נגיד, מגיע 10-11, רב זושה לא היה פונה לאף אחד. היה פונה לקדוש ברוך הוא, ואומר, ריבונו של עולם, זושה רעב. הוא גם לא היה אומר את המילה אני, כי אני זה רק אני השם אלוקיכם. אז הוא אומר, זושה רעב. כך היה אומר. והחסידים היו שומעים את זה, ומיד, הרבי רעב, מיד הם מביאים לו אוכל לאכול. ואז אחרי צהריים מגיע כזה 4-5, אז עוד פעם מרים את עיניו לשמיים, ואומר, ריבונו של עולם, זושה רעב. מיד, החסידים, גם לא, מי ישמע כמה אוכל היה חסידים. לא כמו בחדר אוכל של ישיבת הסדר נווה דקלים באשדוד. היה אוכל הרבה יותר גרוע, לחם צר ומים לחץ, אבל הביאו לו מה שהיה. יום אחד אמרו החסידים, איש אל רעהו, נו מה, זה בדיחה הדבר הזה, זה משחק. הרבי פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, זושה רעב. נו מה, הוא לא יודע שאנחנו נביא לו אוכל? אז מה, על מי אנחנו עובדים? זה הצגה. אנחנו צריכים לעשות ניסיון, מחר אף אחד לא מביא לו אוכל. נראה מה יקרה, הוא פונה לריבונו של עולם, שריבונו של עולם יביא לו. למחרת בבוקר, 10-11 כזה, רבי זושה מרים את עיניו מהגמרא, אומר, ריבונו של עולם, זושה רעב. חסידים מחזיקים אחד את השני, שאף אחד לא יעיז להביא לו אוכל. טוב, אף אחד לא מביא לו. מה עושה רב זושה? ממשיך ללמוד. שב, לומד, ממשיך. מגיע כזה, 12:00 בצהריים. רב זושה מרים את עיניו לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, עכשיו זושה רעב ברצינות. מחזיקים אחד את השני, בשום פנים, אף אחד לא נותן לו. אתה ממשיך ללמוד. לא קורה כלום. טוב, מגיע ככה כבר איזה 3:00. מרים זושה את עיניו לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, זושה כבר ממש, אבל ממש רעב. באותה שנייה, פורץ לתוך בית המדרש, מרכבה עם סוסים. נכנסים, שער כזה רחב, נכנסים ופורקים, עגלה ענקית, פורקים ממנה סעודת מלכים, לאיזה 100 איש, ומוצאים את העגלה עם הסוסים, מה סיפור? מסתבר שהיה שם איזה גביר, איזה עשיר מופלג, שחלם חלום, שנגזר עליו דין מוות. ובחלום, אז הוא השיח את זה, השיח את דעתו, ואמר זה שום דבר. בלילה השני עוד פעם נגזר עליו דין מוות. בלילה השלישי עוד פעם, אז הוא כבר היה, כבר לא מצליח להירדם, הוא כבר מתפלל לקדוש ברוך הוא, בחלום השלישי הוא שואל, ריבונו של עולם, אבל מה אני יכול לעשות? בשביל מה אתה מספר לי את זה? מה אני יכול לעשות כדי להסיר מעלי את רוע הגזרה? ענו לו בחלום, הדבר היחיד שאסיר מעליך את רוע הגזרה, שתיקח עכשיו סעודת מלכים, ותביא לרב זושה מהניפולי. טוב, אז הוא מיד, ברגע שהתעורר, לקח את כל הדברים, המיס על העגלה, לקח משרתים, ישר דוהר עם הסוסים, ישר לניפולי לתת סעודת מלכים לרב זושה. עכשיו, כמובן, הסיפור הזה עם החלומות התחיל עוד הרבה לפני שהחסידים התחילו ביניהם איזה. אבל הקדוש ברוך הוא תכנן את הדברים בקצב שלו. על כל פנים, אז זה בסדר, רב זושה הוא בכיוון הזה של לא לעשות שום השתדלות. אני, מה שהקדוש ברוך הוא יביא, מה שלא יביא, לא יביא, הכל לטובה, יהיה לי אוכל, אני אוכל, לא יהיה אוכל, אני לא יאכל. הכל מאת השם ובלי שום השתדלות. יש פה מישהו שחי ככה? לא נראה, נכון? לא הגיוני. אנחנו כן עושים השתדלות. האם זה פוגם במידת הביטחון שלנו או לא? האם זה דבר בעייתי או דבר טוב? מה דעתכם? מלאכי אומר שזה בסדר גמור, זה לא פוגם בהשתדלות.
מה, זה של הרב?
לא, זה שאנחנו למה אנחנו כן עושים השתדלות? לכאורה, אנחנו צריכים לפתוח בקדוש ברוך הוא.
כן,
אז
אני
אשאל
פה
למה
מדרש,
ואתה
תשאר, אוי, לא יוכל...
כן, לא קוראים פה ניסים.
אתם יודעים למה לא קוראים ניסים? כי אתם לא מצפים להם, מה זאת אומרת?
אבל כתוב שהשם לא רוצה כאילו לעשות ניסים על הטבע, מול אנשים.
אוקיי. אתה אומר, ניסים זה בכלל לא דבר אידיאלי, עדיף בלי ניסים. אם אתה ראוי, יקרה לך נס. לרבי זושה זה קרה. למה לא? אתה אומר, אנחנו לא ברמה הזאת. שים, איך קוראים לך?
אורי.
ואתה? אלעד. שימו לב שאורי ואלעד אומרים שני דברים שונים. אלעד, אם הבנתי, נראה לי שאתה אמרת את זה, נכון? שניסים זה לא דבר אידיאלי. שבעצם מצב מתוקן זה דווקא בלי ניסים. עובדים, משתדלים, עושים מאמצים. הקדוש ברוך הוא שולח ברכה, אבל בלי ניסים. זה המצב היותר מתוקן. אורי בעצם אומר, למה אנחנו לא עושים כמו רבי זושה? כי אנחנו לא, ברמה שלו. זאת אומרת, מי שהוא ברמה גבוהה כל כך כמו רבי זושה, אז הוא, אדרבה, שחי בניסים, הכל סבבה. אנחנו לא ברמה הזאת. שים לב שזה הפוך ממה שאלעד אומר. כי אלעד אומר, ניסים זה לא דבר טוב. ניסים זה לא מצווה, הוא לא רוצה לעשות ניסים. מה?
שתי גישות לעבודת השם.
אז במובן מסוים, זה שיהושע שולח מרגלים, זה מתוך גישה שאדרבה. מצווה לשלוח מרגלים, הכל בסדר. עכשיו, אמנם לא הסברנו עוד איך זה שונה, כאילו איך הוא לא חושש שיהיה לו פה סרט של חטא מרגלים 2. אבל, קודם כל כגישה, הגישה של יהושע היא, אין שום בעיה, אדרבה, צריך לעשות השתדלות, ולא אמורים לסמוך על הנס. אצל משה זה היה דבר נכון לשלוח מרגלים, או לא היה דבר נכון לשלוח מרגלים? זה טוב שהוא... עם זה שהם חטאו זה ברור.
כי הנס גלוי. זה היה אמור להיות. הנס גלויים.
תסביר.
זאת אומרת, בארץ היו ניסים שהם טבעיים יותר, שלא היו רואים אותם. ולעומת זאת במדבר, היו ניסים שהם יותר גלויים, אז היה כאילו רעיון.
אוקיי.
המרגלים גם אמרו שהארץ לא הייתה טובה, כי יש ענקים וזה. ובאותו זמן היו ניסים שהם גלויים. אז... זה כאילו אומר שאנשים
מאמינים
בקדוש ברוך הוא,
והיה
פה חטא.
אוקיי. איך קוראים לך?
רפאל.
רפאל אומר שבעצם יש הבדל בין התקופות. בזמן משה מתאים היה לסמוך על הנס. כי כל התקופה של משהנו, כל התקופה של משה רבנו, זה תקופה שכל הזמן בנויה על ניסים. מה אני יורד מהשמיים? עמוד אש ועמוד ענן מובילים אותם. ענני כבוד עוטפים אותם. הכל מן השמיים, הכל בדרך פלאית. נעלך לא בלטה מעל רגליך, שמלתך לא בלטה מעליך, רגליך לא בצקע. הקדוש ברוך הוא מציל אותך מנחש שרף והקרב. מים, באר מים מתגלגלת איתם במדבר. הכל ניסי, הכל מופתי. ולכן בתקופה כזאת, אומר לנו רפאל, בתקופה כזאת צריך לסמוך על הנס. זה הדרך שצריך לנהוג בה בזמן כזה. אבל בדורו של יהושע התחלף דור. כיוון שהתחלף דור, עכשיו באמת הדרך הראויה היא לעשות השתדלות, לפעול בדרך הטבע.
אבל גם ליהושע קרה נס שנפתח להם הנס.
נכון.
אבל במדבר היה לא ניסים גלוי שמשקעת ים סוף. אז כאילו היה סוג של אמונה.
כן, אז קודם כל זה נכון.
אבל במדבר זה מין היה.
אתה רואה נס מול
העיניים
שלך, אתה מבין שזה...
אבל
עכשיו אתה מעמיד גם בלי ניסים. מחזיק לגבי שלך. יפה, יפה, אבל אם יהיה לך נס מול העיניים, אם יהיה לך
נס מול העיניים, אתה לא יכול להתווכח. אם זה משהו,
אתה רואה שזה מהלך. אם
אתה רואה נס, אתה
מחזיק בלי ניסים. אתה יודע,
אתה לא...
זה
לא
כל
כך ברור, אבל יש את הדשת. שזה אמת, כי אתה רואה את הנס. כן? היום שלך הם יוציאו את לא ניסים.
זה לא
נס.
זה לא
נס.
זה
לא נס.
זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה לא נס. זה ל
קודם כל, באופן בולט, יש הבדל מהותי בין התקופה של משה לתקופה של יהושע. בעניין הזה אני חושב שרפאל צודק, למרות שגם אצל יהושע יש ניסים, אבל גם אצל משה היה ניסים הרבה יותר גדולים, כמו עשרת המכות, כמו קריעת ים סוף, אבל גם ניסים לאורך תקופה ארוכה. כל הניסים שהזכרתי לפני במשפט הקודם, זה ניסים שהולכים ומתמשכים 40 שנה. שזה דבר מדהים, זה פלא עצום, זה לא רק איזה נס חד פעמי. זה תקופה שלמה של ניסים, זה הנהגה שכל הנהגה היא הנהגה ניסית. אני רוצה רגע להתחיל מהשאלה העקרונית ביחס לנס ולטבע. יש, בגמרא בשבת דף נ"ג, מסופר כך. תנו רבנן, מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינוק ולא היה לו שכר מניקה ליתן. הבן אדם נמצא במצוקה מאוד קשה. אשתו נפטרה, זה אסון אחד. יש לו בן שצריך לינוק, אז לא היה תחליפי חלב. מטרנה, רמדיה, פורמולה ועוד כאלה. לא היה, שימי לה, לא היה את כל אלה. עכשיו, אז מה אפשר לעשות? מה עשתה בת פרעה? קרא למנקת. מרים, אחותו של משה, אומרת, הילך להביא לך אישה מנקת מן העבריות? ואומרת לה, כן. אז היא הולכת ומביאה את אם הילד. מביאה את יוכבד, אמו של משה. אבל פה זה היה סיפור אחר. יש לו בן לינוק, ואין לו כסף למנקת. בדרך כלל מנקת, זה עולה כסף. ובכל זאת, זה טרחה רבה להעניק ילד. אז אם זה אמא מניקה את הילד שלה, בסדר, זה חוסך לה את המטרנה. אבל אם היא צריכה להעניק ילד של מישהו אחר, היא מוכנה לפעמים לעשות את זה, אבל בתשלום. אז מה יכול לקרות? איזה נס יכול לקרות לאיש הזה? מכירים את הסיפור? מספרת הגמרא, ולא סיפר לכם. מספרת הגמרא במסכת שבת. מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן. נעשה לו נס, ונפתחו לו דדים כשני דדי אישה, והניק את בנו. הניק את בנו, נהיה לו חזה כמו של אישה, והוא מניק את בנו. אמר רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. איזה נס מדהים. תשמע, זה נס נגד חוקי הטבע. נס גלוי. היה פה קודם דיון קצר עם ששת ימים, היה נס, לא היה נס. נס גלוי, לא נס גלוי. זה לפעמים צירוף מקרים, צירוף של הרבה הרבה דברים שקורים, זה כבר נס גלוי. כי תוך שישה ימים, כל בן אדם שהיו שואלים אותו לפני כן, אמר, אנשים דיברו על זה, שהתחושה היא תחושה של חורבן הבית. תחושה שעוד רגע נגמרת מדינת ישראל. מלחמת ששת הימים. ופתאום תוך שישה ימים, מנצחים, כובשים. מדהים, באמת דבר מדהים. אז יש פה דיון אם זה נחשב בכל זאת, כי זה, אין פה שינוי של חוקי הטבע. במלחמת ששת הימים, זה לא שמישהו ירה חץ אחד, או חץ, לא ירו חיצים, לקח כדור אחד, והכדור הזה התחלק ל-800 כדורים ופגע ב-800 חיילים. זה לא היה ככה. היה שהאויבים שלנו פחדו וברחו, היה במבצע מוקד שפתח את מלחמת ששת הימים, אז חיל האוויר בא והשמיד כמעט את כל חיל האוויר המצרי ואת כל חיל האוויר הסורי והירדני בעוד המטוסים על הקרקע. עכשיו, זה לא נגד חוקי הטבע. לא היה פה שום דבר נגד חוקי הטבע. מטוס טס, הפיל פצצה, פגע במטוס על הקרקע. רק מה? זה צירוף מקרים מדהים שאף אחד מהמטוסים המצרים, הסורים, לא המריאו ונלחמו בחזרה. זה דבר בלתי נתפס, שהם הספיקו לעשות את זה, והאויבים היו בכזה שוק, וכזה חוסר הכנה מוחלט למבצע הזה. אבל כאן, זה נס הרבה יותר גדול. השתנו חוקי הטבע, זה דבר על-טבעי, שגבר פתאום מניק את בנו. אומר רב יוסף, כמה גדול אדם זה, איזה אדם צדיק זה כנראה. השתנו בשבילו סדרי בראשית. אמר לו אביי, עד רבה, כמה גרוע האדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית. היה לך ניסים? זה גרוע מאוד, זה רק מראה באיזה מדרגה נמוכה אתה, זה לא מראה כמה שאתה צדיק. זה מראה כמה אתה גרוע, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית. אז מה דעתכם? שמישהו קורא לו נס, זה מראה את מדרגתו הגבוהה או את מדרגתו הנמוכה? אתם כולכם מסכימים עם רבי יוסף. זה מראה מדרגה גבוהה. אז עשה לו נס, מה?
מה הסברה להגיד שנמוכה? יודעים שאנחנו לא בדור הכי חזק עכשיו.
אתה אומר עובדה, איך קוראים לך? יוחאי אומר, עובדה, אנחנו לא נמצאים באיזה דור הכי צדיק, ולא קוראים לנו ניסים. הוכחה, שניסים כנראה לא קוראים לדור שהוא לא צדיק, אלא לדור שהוא צדיק. האם שמעתם פעם על צדיקים שכן קראו להם ניסים? מי למשל? בבא סאלי. מי עוד? חוני המעגל, רפאל גם. בסדר? שיש אנשים צדיקים, אז אנחנו רגילים לזה, מה זאת אומרת? הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, אתה מספר להם על איזה אחד מגדולי ישראל, אז הם מצפים שתספר להם איזה ניסים הוא עשה. יש לך סיפור על ניסים שהוא עשה? אז אם אין לך סיפורי ניסים, אז טוב, נו, בסדר. לא, הוא רב גדול, הוא רב בסדר, אבל אם הוא לא עשה ניסים, אז מה... אז אין מה לספר. אז אני מתלהב מרבנים שעשו ניסים. זאת אומרת, אנחנו רגילים לתפוס שמצב שעושים ניסים זה גדלות עצומה. עכשיו, ברור, אין ספק בזה שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לסתם אנשים פשוטים ולא אנשים רשעים. זה ברור. שמי שנעשים לו ניסים זה רק לצדיקים. אבל, אומר לנו אביי, זה מדרגה הכי נמוכה, זה רשעים שבכלל לא עושים להם ניסים. מדרגה יותר גבוהה זה צדיקים שעושים להם ניסים. אבל גם זה מדרגה גרועה. כמה גרוע האדם זה שנשתנו לו סדר בראשית. מה המדרגה, רגע? מה המדרגה הכי גבוהה? צדיקים שלא עושים להם ניסים. עכשיו, אביי לא מסביר למה. הרב קוק מתייחס לדבר הזה, יש לו ספר אין היה. שמעתם על ספר אין היה? למדתם אותו. פירוש של הרב קוק על אגדות חז"ל. יש, אין על כל השס, יש על ברכות ועל שבת ועוד קצת. על כל פנים, אומר הרב קוק כך. כשיש טבע, אז מעלת הניסים גדולה ועליונה מאוד. אבל כשהטבע מתדלדל, נקראים הניסים טרחה כלפי שמיה וגרעון של שינוי סדרי בראשית. נסביר רגע את הדבר. אומר הרב קוק, יש סיטואציה שניסים זה מדהים וזה מדרגה הכי גבוהה שיש. ויש מדרגה שניסים זה על הפנים. זה לפעמים ככה, לפעמים ככה. במה זה תלוי? האם יש טבע או אין טבע? מה הכוונה? האם הייתם רוצים להיות במקום האדם הזה? שנעשה לו הנס הזה? פחות. נכון? זה לא המצב האידיאלי. למה זה לא מצב טוב? זה הבעיה? איזה עוד בעיות יש לאיש הזה? עוד בעיות שיש לו.
ויזואלית הוא נראה מוזר.
הוא נראה מוזר ויזואלית. עוד בעיות. עוד שתי בעיות חמורות, נוראיות.
הילד שלו יגדל עם אבא ואמא.
זה הכל זה, זה הכל תוצאות של הנס. בעיות, אבל יש עוד שתי בעיות חמורות. עוד בעיות, חוץ מהנס הזה. כל הבעיות שאמרתם זה בעיות בנס. יש לו עוד שתי בעיות גדולות. האיש הזה בסיפור? האיש הזה בסיפור יש לו עוד שתי בעיות. חוץ מזה. למה שהילדים יגדלו זה לא עוזר לו? כי הם כבר לא אוכלים חלב. אוקיי, אז מה?
מה זה צריך
עונדס? מה הוא יצטרך איזה נס? אוקיי, רבותיי, זה קודם כל בעיה אחת, אין לו פרנסה, מזה מתחילה הבעיה, נכון? מה, אתם מסכימים איתי? הרי מה הבעיה? אין לו כסף לשלם למנקת. אם היה לו כסף, היה נפתר את הבעיה, הוא לא היה צריך את הנס המוזר הזה. עכשיו ברור שהנס הזה הוא נס מעפן, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות ככה, הוא נראה ויזואלית מוזר, זה נגד הטבע, זה מוזר מאוד בשביל הילדים שלו, זה הכל נורא נורא לא הגיוני. אבל הכל מתחיל מזה שאין לו פרנסה, זאת בעיה אחת, ויש עוד בעיה חמורה דומה לזה. חוץ מהעתיד שלו. בעיה שלא נובעת מהנס, בעיה שקרתה עוד לפני הנס. אשתו נפטרה, רבותיי. בן אדם הזה אומלל, החיים שלו בזבל. אשתו נפטרה, והוא עני מרוד, אין לו מה להכיל את הילד שלו. אז הקדוש ברוך הוא עשה לו נס, שמה? שלפחות יהיה לך מה להכיל את הבן שלך. אבל הקדוש ברוך הוא לא פתר לו, הוא לא החיה לו את אשתו, ולא נתן לו פרנסה. עכשיו אף אחד לא תרצה אותו. שתי הבעיות הכי גדולות שלו לא נפתרו. הוא היה הרבה יותר שמח ומאושר האיש הזה, אם הקדוש ברוך הוא היה מסדר לו פרנסה, עבודה מסודרת. בטח הוא היה הרבה יותר שמח אם אשתו לא הייתה נפטרת. אבל נגיד שאשתו נפטרה, אז אחרי תקופה, לא משנה כמה זמן, בן אדם יכול להתחתן מחדש. מוצא מישהי שהוא אוהב ושהוא בונה איתה בית מחדש. זה מה שהבן אדם הזה היה רוצה. ששתי הבעיות הכי גדולות שלו, מות אשתו ואובדן פרנסתו, את זה שהקדוש ברוך הוא יפתור לו. מה הקדוש ברוך הוא נותן לו? איזה נס נקודתי של אוכל הילד. אומר הרב קוק, כשיש טבע, כשבמדרגת הטבע הכל בסדר, אז מעלת הניסים גדולה מאוד. זאת אומרת, אם בן אדם יש לו אישה וילדים ופרנסה והכל טוב, ובתוספת לכל הטבע, בטבע הכל טוב, אין בעיות בטבע. בתוספת לכל הטבע, גם כדי שהוא עושה לו ניסים? וואו, זה מדרגה גדולה ועליונה מאוד. זה מצוין ניסים. זה מראה על צדקות, זה מראה על מעלה גדולה. האם הבבא סאלי עשה ניסים בגלל שלא היה לו מה לאכול? לא, פתאום, היה לו שפע, מה שהוא רצה היה לו. לא היה לו בעיה. לא כל חייו היה לו שפע כסף. בתחילת דרכו הוא היה עני. אבל ברור השם, מה היה מה לאכול? אף פעם הוא לא עשה נס לעצמו, כי לא היה לו מה לאכול. הוא עשה פעם, עשה, ספרים, מכירים את הנס עם הבקבוק ערק. שהוא עטף אותו, ומזג, מזג, 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 לא נגמר. למה? זה בגלל שהוא היה לו מצוקה, שלא היה לו מה לאכול, לא היה לו מה לשתות? לא! זה בגלל שהוא רצה להרבות קידוש השם. רצה לקרב את האנשים, שמח אותם, להדביק אותם בתורה, באהבת צדיקים וכו'. אז הוא לא עשה את זה בגלל שהוא היה חסר לו משהו. הטבע היה שלם, הייתה מדרגה טבעית טובה. על גבי זה, גם עושים ניסים. לעומת זאת, כאשר אין טבע, הטבע מדלדל, נקראים הניסים טרחה כלפי שמיה וגרעון של שינוי סדרי בראשית, כמה גרוע האדם זה. זאת אומרת, האדם הזה בסיפור זה האדם שהטבע, המצב הטבעי שלו, ארוס, בקנטים. המצב הטבעי שלו זה בלי אישה, בלי פרנסה, ילד שאין מה לאכול. ואז, נס במקרה כזה, בעצם מה הנס אומר? הנס אומר, אני רואה שאתה לא מסוגל להתמודד לבד. אתה לא מסוגל להתמודד לבד, אז אני עושה לך נס. עכשיו, גם אם הקדוש ברוך הוא היה מוריד לו תיבה של דנרי זהב מן השמיים, זה גם לא אידיאלי. למרות שזה הפותר לו אולי בעד פרנסה. אבל זה כאילו אומר לו, אתה לא יכול להסתדר לבד. משל, למה הדבר דומה? תינוק נולד, ההורים מלבישים אותו. כן, מאכילים אותו. גם, רוחצים אותו. מה עוד עושים לו? לא יודע, מאלף עד תף, מרגע שהוא מתעורר בבוקר, ועד שהוא לא מתעורר, ועד שהוא לא נרדם בלילה, כל הזמן ההורים טופלים בו. זה הגיוני או לא הגיוני? למה זה הגיוני? למה צריכים לטפל בו? כי הוא לא יכול להתמודד לבד. כמה שעות ביום, בממוצע, הורים מחזיקים ילד על הידיים, בגיל חודש? כל היום. הוא ישן הרבה. אבל כמה שעות הם יכולים להחזיק אותו? לא יצא לכם עוד, שיהיה לכם ילדים קטנים. זה יכול לצאת כמה שעות. יכול לצאת כמה שעות, הוא אכל, עכשיו כואבת לו הבטן, צריך להחזיק אותו, להרגיע אותו. יכול להיות, 3-4 שעות ביממה, בכיף. הבעיה העיקרית היא שזה בדרך כלל בין 2 בלילה ל-5 בבוקר, שאז הוא לא מצליח להירדם. בגיל 18, כמה שעות ביום ההורים מחזיקים את הילד על הידיים? אפס. לא רק בגלל שהם לא יכולים, לא רק בגלל שהוא כבר כבד. האם יש מצב שהורים כן מאכילים את הילד עם בקבוק או בכפית בגיל 18? רק אם יש לו צרכים מיוחדים, רק אם הוא נכה, רק אם הוא באיזושהי בעיה נוראית. זאת אומרת, העזרה של ההורים לילד זה כמו נס שהקדוש ברוך הוא עושה לבן אדם. אם למשל הילד פגוע, פגוע מוחי, פגוע גופני, וההורים צריכים להמשיך להלביש אותו ולרחוץ אותו, זה מראה על מדרגה גבוהה או על מדרגה נמוכה של הילד? שוב, לא מדרגה רוחני, אבל המצב שלו לא טוב, המצב שלו נמוך. אבל לפעמים תארו לכם נגיד, דוגמה, אתמול סיפרתי בהתחלת השיעור, הייתי אתמול בחתונה. יש כאלה שנוהגים שהחתן לובש קיטל. קיטל זה כזה חלוק לבן כזה של אשכנזים, קרים של ראש שנה ויום כיפור. זה גם קשור לתכריכים. לא קוברים קיטל, קוברים תכריכים. זה גם בד לבן, אבל זה קשור, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. על כל פנים, החתן בא עם חליפה, בא ככה, מגיע לחופה, ואז חבר טוב שלו מביא לו את הקיטל ומלביש לו את הקיטל. בעיקרון הוא יכול גם להתלבש לבד. אבל למה הוא מלביש אותו? כן. רגע, אז אם ההורים מלבישים את הילד שלהם בן 18, אמרנו זה בדרך כלל יהיה בגלל מצב גרוע מאוד, נכון? אבל פה פתאום הוא מלביש בחור בן 30, זה לא בגלל מצב גרוע, להפך, זה חתונה, מתרגשים, הכל. זה בדיוק ההבדל, אומר הרב קוק. אם הטבע הוא על הפנים, ובגלל שהמצב הטבעי הוא על הפנים, בגלל זה צריך עזרה מלמעלה, זה לא סימן טוב. אז ניסים זה דבר גרוע. אבל אם המצב הטבעי הוא טוב, הילד יודע גם מתלבש לבד. אבל אבא שלו בא ומביא לו את הסוודר, מלביש לו את הקיטל, מלביש לו את החליפה. זה מתוך אהבה, זה מתוך קשר. זה דבר טוב, דבר חיובי. כך אומר הרב קוק, אם עם ישראל לא מצליח לבד, לא מסוגל, אז ניסים, זה דבר גרוע. אבל אם עם ישראל מצליח לבד, והקדוש ברוך הוא עוד מוסיף, לדוגמה, נניח, בואו ניקח רגע לדוגמה, אחת המלחמות שנראה בספר יהושע. יהושע נלחם עם הכנענים, עם מלכי הדרום, וגם מנצח במלחמה. בעיקרון גם בכוחות עצמו. הקדוש ברוך הוא גם, כשהאויב כבר נס ובורח במורד בית חורון, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים. אז בעצם, יהושע מנצח בכוחות עצמו. הוא לא ניצח בזכות האבנים האלה. הוא מראש, היה מלחמה, יהושע מוביל, הצבא הכנעני כבר מתחיל לנוס. ואז הקדוש ברוך הוא נותן עוד איזה ארטילריה מלמעלה, ומפיל אליהם אבנים גדולות מן השמיים, שימות. אז בעצם זה מקרה טוב להראות את שלמות הניסים. עם ישראל מסתדר גם לבד, אבל הקדוש ברוך הוא עוזר. ניתן דוגמה אחרת, במשל של ההורים. אם האבא נותן 20,000 שקל לילד, זה דבר טוב או לא טוב? נותן לו, לא יודעת, מה הכוונה תלוי למה? מה יכול להיות לא טוב? חובות. בואו ניקח רגע דוגמה של חובות. אם הילד נמצא בחובות נוראים ואבא צריך לתת לו 20,000 שקל כי הילד לא מסתדר, אז המצב הוא על הפנים. אבל אם הילד מסתדר, הכל טוב, ואבא אומר יאללה, אני אתן, תשפר אותך ב-20,000 שקל שתשדרג את העסק, שתקנה רכב, זה דבר מצוין. זאת אומרת, אם המצב בלי העזרה הוא טוב, אז הנס, העזרה האלוקית, הוא בעצם מדרגה הכי גבוהה. אבל אם המצב שלנו על הפנים, ואנחנו לא מצליחים לעשות שום דבר, רק על הנס, זוהי מדרגה נמוכה. ולכן, בעיקרון, לשלוח מרגלים, זה דבר שאין בו שום בעיה. אני מאוד מסכים עם מה שרפאל אמר, לא הספקנו להוכיח את זה היום, שבדורו של משה זה היה נחשב דבר גרוע. כי הדור של משה זה דור מיוחד של ניסים. ושם היו צריכים לסמוך על הנס, ואסור היה להם. למשל, אני אתן רק דוגמה אחת. דוגמה אחת שרשי אומר, ויתב בעיניי הדבר, משה רבינו אומר, ויתב בעיניי הדבר, ושלחתי מרגלים. אומר רשי, ויתב בעיניי ולא בעיני המקום. בעיני הקדוש ברוך הוא זה לא היה דבר טוב לשלוח את המרגלים. אז זה קושייה, הוא אומר שלח לך, אז הוא התיר את זה לשלוח, הוא אפילו אמר לשלח. נושא, לא נדבר עליו היום. אבל בעיקרון, בתקופת משה, זה לא היה מתאים, כי זו הייתה תקופה שעם ישראל לא היה ראוי להצליח בכוחות עצמו. עם ישראל היה מובל במדבר, בתוך בועה של ענני כבוד, הוא לא מסוגל להתמודד בעצמו. אז על ידי ניסים. אבל בדורו של יהושע, עם ישראל כבר ראוי להתמודד בעצמו. ולכן, מדרגה יותר גבוהה, שיצריך להתמודד בעצמו בדרך הטבע, יעשה השתדלות, ישלח מרגלים, וגם הקדוש ברוך הוא יצליח את דרכם. שאלות?
אני מבין את הדוגמאות שאמרת, אבל זה עדיין נראה לי מוזר, שלבן אדם שכאילו יש לו הכל, זה סבבה שיעשו לו נס, שהכל בדרך הטבע, ועושים לו נס כאילו כבונוס כזה, ובן אדם שבאמת צריך את זה ולא יכול להסתדר בלי זה, אתה קורא לו גרוע על זה שעושים לו נס. הבן אדם לא גרוע, המצב שלו.
המצב גרוע. אם הבן אדם היה ראוי מבחינה רוחנית, אז הקדוש ברוך הוא היה דואג לו לא בדרך נס, בדרך הטבע. נכון, ולכן לפעמים הקדוש ברוך הוא עשה ניסים גם לדורות שלא היו ראויים. עשה להם ניסים.
אז השם הביא לו את הניס הזה ברחמים?
כן. אף על פי שהוא לא היה ראוי להצליח בדרך הטבע. כי בדרך הטבע, אם הקדוש ברוך הוא, הבן אדם הזה במסכת שבת היה כזה צדיק, אז הקדוש ברוך הוא לא היה הורג את אשתו. הקדוש ברוך הוא לא היה משאיר אותו בלי פרנסה. היה דואג לו. אז אני לא מדבר, לפעמים יש ניסיונות בחיים. זה גם יכול להיות אדם צדיק, אברהם אבינו היה צדיק והיה לו הרבה ניסיונות. אבל אף על פי כן, לפעמים יש מצב שאדם הוא לא צדיק, ולא מגיע לו שהכל ילך לו בדרך הטבע, אבל בדרך, לפני משורת הדין, במידת הרחמים, הקדוש ברוך הוא חס עליו ועושה לו חסד ועושה לו נס. יש עוד מה להאריך בזה, וגם על מרגלים של משה והמרגלים של יהושע, אולי נקדיש את זה עוד קצת זמן בשיעור הבא. עד כאן להיום, חזקו ואמצו.